במשך השנים הראשונות, זאת אומרת עד תש"ל ועד בכלל, אז הסעודות של החג הרבי המשיך לאכול בדירה של הרבי רייץ, כמו שזה היה בית הנשיאות של הרבי רייץ, שהסדר היה שהיה מניין מסובין, והרבי היה יושב בשמאלו של הרבי רייץ, היינו הכיסא של הרבי רייץ היה באמצע, הכינו את הקערה, הקערה של הרב רייץ היה מגש של כסף מלבני כזה, וגם הכינו גביע עם סכין ומזלג וכף במקום מושבו של הרב רייץ, והרבי היה יושב לשמאלו ורשג היה יושב למינו. כך היה לפני הנשיאות של הרבי, וזה המשיך ככה. מה שהשתנה זה רק זה שאחרי ההסתלקות, היינו בתש"י, אז הרבי התחיל להסב. אז היה עוד כיסא צמוד לכיסא שהרבי ישב עליו, ועליו היה שני קרים, וכך הרבי היה מסב. זאת אומרת, הכיסא השני היה באופן כזה שאיך שיושבים זה היה בצד, המשנת הייתה יותר לעלה, ואיך שיושבים זה היה סמוך לרבי, כך היה נוח להסב. הרש"ג גם כן היה לו כרית על הכיסא שלו, אבל הוא לא היה מסב, בגלל שהוא היה חסיד של הרבי, אז במילא תלמיד בפני רבו לא מסב. הרבי רצה שהבחורים יראו את הסדר. היה קבוצה של טוב של חופי, שהרבי רצה שהם עוד לא הספיקו לסדר שיוכלו להיות שנה שלמה. טוב שחוב ד' הצליחו למשוך שלושה חודשים בנוגע לצבא, וטוב שחוב ה' המשיכו עד אמצע הודו. הרבי רצה לכל הפחות שישארו עד אחרי פסח, וזה לא הצליח, לא הצליחו לסדר את זה. והרבי אז אמר, התבטא, שלא נתנו להם לראות סדר יהודי. זה היה הלשון של הרבי. טוב שינחוף טס בליל הסדר הראשון, אני זכיתי להיות אצל בסדרים של הרבי מטוב שינחוף זיין עד טוב שין למד, במשך הארבע שנים האלה, האחרונות, זאת אומרת. כי בלמד א' כבר לא היה. כבר הרבי ערך את הסדר בבית. היות שהרבנית של הרב רייץ נפטרה בטייבס למד א', אז כבר בפסח הרבי כבר היה בבית, ערך את הסדר בבית. בבית של הרבי אף אחד לא היה, רק המשמש בקודש. אז בחופזיים זכיתי לראות את שני הסדורים של שני הלילות. אנחנו היינו עושים את הסדר מאוד מהר בחדר אוכל במשך 20 דקות. הרבי היה נוהג להגיע בחדר אוכל של הבחורים בלילה הראשון של הסדר, והרבי נותן ברכה. אז לפני שהרבי הגיע כבר הכינו את הקערה והיו מוכנים לקידוש. הרבי היה מגיע בלילה הראשון של הסדר כל שנה. זה היה הנוהג של זה, היה עד טוב שימם א', זאת הייתה הפעם האחרונה. טוב שימם בייס כבר הרבי לא הגיע, אנחנו לא יודעים למה, אבל זאת העבודה. אז בשנים האלה אני מדבר, הרבי, שאני זכיתי להיות, אז הרבי הגיע בלילה הראשון של הסדר. הוא היה סוקר את כל השולחנות של התמימים, מה היה מוצא לנכון להעיר משהו. הרבי היה מאיר לפעמים. בנוגע לזה ש... שהיה חסר נרות, הבהיר על זה. הרבי גם היה נכנס למטבח ובודק את כל מה שצריך. אחר כך הרבי היה נעמד במקום מסוים ונותן את הברכה או שיחה קצרה. בדרך כלל זה היה ברכה בתקופה הזו שאני הייתי. אחרי שהרבי יצא, הרבי אחרי זה גם לא רק היה הולך לתומכי תמימים, היה הולך גם כן להדר התרא, היה הולך למוחין חנר, לכל מיני מקומות שערכו דורים. כשהרבי יצא, אז התחילו לעשות קידוש ולערוך את הסדר. אז מי שרצה להיות נוכח אצל הרבי ישר בתחילה, אז עשינו מהר את הסדר, תוך 20 דקות גמרנו את כל האגדה עם האוכל, עם הכוסות, עד הסוף, וישר עלינו למעלה. רוב הפעמים, כמעט כל הפעמים, אז לא אכלתי אפילו סעודת החג. השולחן ערוך היה רק הביצה בלבד. אחרי זה ישר אפיקומן, שני הכוסות האחרונים, כדי שנספיק להגיע בזמן לפני שהרבי מסדר את הקייר. בתוך שחופתס היו דחיפות, שתי קבוצות היו אצל הרבי, כי הסדר היה לא כמו שעכשיו שנוסעים לקראת חודש תשרי. באותה תקופה מחוף זיין ולמד, ויותר מזה, הרבה המון שנים היה הסדר שהיו מגיעים לקראת פסח. אז יוצא שבפסח היו שתי קבוצות, הקבוצה שהגיעה, רק בחופזה היה רק קבוצה אחת, אלה שהגיעו. כי אלה שחזרו בחובו, חזרו אחרי תשרי. לא רצו לתת לקבוצה של חובזיין בתשרי, אז נתנו להם רק לקראת פסח שהקבוצה של חובוב כבר חזרו. אבל מאז חובזיין התחיל סדר שלקראת פסח מגיעה הקבוצה, והקבוצה הקודמת חוזרת לאחר החג, אחרי הפסח. זה היה שני קבוצות, היו דחיפות. בדרך כלל רק הבחורים שהגיעו מארץ ישראל היו שם, כי הבחורים שהיו בקרונייץ, הם היו אצל ההורים שלהם, אז במילא הם הגיעו יותר מאוחר, או שלא הגיעו בכלל. יחידי סגולה מאנש הגיעו גם כן מאוחר, ממש. אבל מי היה? רק הבחורים הישראלים. אבל היה דחיפות, נשפח קנקן של יין על כל השולחן, וגם נשבר רגל של הכיסא של הרש"ג. ואז הודיעו שהסדר השני לא ייכנסו. נו, אז זה הסדר היחידי שלא זכיתי להיות, אבל הרשו להיכנס לקבוצה החוזרת בחזרה לארץ, רק להם הרשו. וגם לשלוחים שחזרו מאוסטרליה, שהיו שם שנתיים, אז גם כן הרשו להם להיות. ואצלהם היה חידוש, זה אני לא ראיתי, אבל כך זה היה, שבליל הסדר הראשון הרבי שאל אותם אם הם אכלו אפיקומן. אז הם הבינו שהם צריכים להגיע לפני אכילת האפיקומן. כך היה, הרב הושיב אותם ליד השולחן, נתן מכל אחד קצת מהאפיקומן שלו, וכשרש"ג שאל את הרבי על העניין הזה, אז הרב אמר שכתוב בסידור שיחלק לכל אחד מבני ביתו, השלוחים מבני ביתו של הרבי. בכל אופן, אז הרבי דיבר על זה אחר כך בפבריגים של האחרון של פסח, על הנושא הזה. הרבי שאל על מה שכתוב באגודה, מעשה ברב לזר ורב ישוע ורב לזר ונזריה ורבי טרפון ורבי עקיבא, שהיו מסובים בבני ברק, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחס. שאל הרבי, למה התלמידים לא ערכו את הסדר ביחד עם רבותיהם? איפה הם היו? אז הרב אמר שהוא התפלא תמיד על השבר, על חותנו, הרבי, כן, הרב רייס, שלא היה סדר כזה שיכנסו לראות את הסדר, שיכנסו בחורים, לא היה כזה דבר. הרב אמר שזה מהעניינים החדשים שמנהיגים ומקבלים סנוקרת. אבל בכל אופן, מהאגדה רואים שהתלמידים לא היו ביחד עם רבותיהם. יהיה הטעם אשר יהיה. הרב לא הסביר למה, אבל רואים שככה הייתה המציאות. והרב אמר שזה הפיוס על זה שלא נתנו להיכנס בליל הסדר. כעבור שנה, שזאת הייתה השנה האחרונה, אז אמרו, הודיעו מראש שלא ייתנו להיכנס. הייתה קבוצה קטנה שהחליטה למרות זאת לעמוד ליד הדלת, ואם יוכלו להיכנס, אם שייכנסו. ואני הייתי ביניהם. כשנפתחה הדלת, כשהרב היה צריך להיכנס, אז ביקשנו שיות שזו קבוצה קטנה שירשו לנו להיכנס. וככה נתנו לנו להיכנס, וזכיתי להיות גם במיטב של מוות. הבחורים אחרי זה ראו שנכנסו, חלק דפקו בדלת, אבל זה כבר לא עזר. אבל כשפתחו את הדלת לקראת שפוך המוסחו, אז הרב ככה עשה עם היד, שכולם נכנסו. ובין הסדר השני, באותה שנה, זה היה הסדר האחרון, עלה בדעתו של מישהו לדבר עם הרש"ג שירשו להיכנס לקאנים. אם אתם יודעים מה העניין של הקאנים, שהרבי הנהיג שיהיה שיבת קני המנורה, שיהיה בחורים שיוסיפו שעה יהיו כאלה שיהיו קאנים בניגלה, שיוסיפו שעה בלימוד הניגלה, ובחסידס שיוסיפו שעה בלימוד החסידס, ואחרי זה יאמרו פלפולים בניגלה ובחסידס. אז זה היה הקאנים. אני הייתי מהקאנים של חסידס, והיות שהיה, עלה בדעתו של בחור, אני לא יודע של מי זה היה, לדבר עם הרש"ג כשיבקש מהרבי לתת רשות לקאנים להיכנס לסדר. והרש"ג שאל את הרבי והרבי הסכים, אז זכיתי להיכנס גם לסדר האחרון של תו שלנו. ושוב היה אותו דבר, כשהרבי שהגיעו לשפוך המוסחו, אז הרבי ככה עשה עם התנועה ביד, שכולם ייכנסו. כאן ראינו שהרבי מעוניין שייכנסו, רק היו צריכים לעשות כאן סדר, שלא ידחפו וזה. בכל אופן, אז אני אתחיל לתאר ממה שהיה הסדרים במשך השנים האלה, פחות או יותר. הרבי הגיע, כידוע שכערה יש רק לאדמו"ר, כך כתוב במנהגים. זה הלשון בספר המנהוג. בבית הרב מסדרין המצות על מפה ולא על קערה, מלבד האדמו"ר המסדר המצות על טס של כסף. אז הטס של כסף היה המגש שאמרתי בשולחן של הרב רייץ, במקום מושבו של הרב רייץ. בכל אופן, יש הערה של הרבי, זה כתוב בהגדה במנהוגים של הרבי, ויש כאן רשימה, הערה מרשימה של הרבי. אומר, אולי רק השולחן האדמו"ר יש לעשות כן, אבל בכל מקום צריך להיות קערה, כיוון שהיא כינס מלכוס הכוללת, קערה כנגד הים. מה הפירוש? כידוע שיש שלושה מצות, ועל המצות יש את הזרוע והביצה והמרור והחרויסיס והקרפס והחזרת, שזה שישה מינים. שישה מינים ועוד שלוש זה תשע, והקערה זה העשר. אז הקערה משלימה למלכוס. אז שיש על שולחן האדמו"ר, שהאדמו"ר עושה את הסדר, הוא מוציא את כל המסובית. אבל מי שנמצא בבית, הוא צריך לעשות ככה, רק הוא אומר, צריך לקחת קערה. בכל אופן, אני לא ראיתי את הקערה של הרבי, אבל אומרים שהיה לרבי קערה גם כן, מלבד הקערה של הרב ריאץ. רק זה היה מכוסה, מכוסה עם בנייה, אני לא ראיתי אותה. בכל אופן, אני ראיתי שהרבי מסדר את המצות, היה מפה, לא מפה עגולה, רק מפה מעובד, הרבי קיפל אותה לשניים ואחרי זה לארבע, אז היה שלושה רווחים שבתוכו הרבי הכניס את השלוש מצות, שהסדר הוא קודם ישראל התחתונה, האמצעית זה לוי והעליונה זה כהן, ממטה למעלה, כך מסדרים את הקערה, וראשי תיבות יילך, שאדם צריך להיות מעלך. אחרי זה הרב היה מסדר את השישה מינים, וזה הזרויה. הזרויה אנחנו לוקחים גרגרת שלו. הרב היה לוקח, היה על השולחן בתוך צלחת כמה זרועות בשביל כל המסובים, כמה צלחות. הרב לקח מצלחת שהיה ליד הרבי, לקח זרויה אחד והוריד כמעט את כל הבשר, השאיר רק קצת מאוד. כתוב את זה במנוגים, שהיו מורידים את הבשר, שזה לא יהיה דומה להקרבת קורבן פסח, קודשים בחוץ, אז הוריד את הבשר, השאיר קצת בלבד. אז רואי הסמים בצד ימין, אבל שכחתי להזכיר. אם תסתכלו בגודו, אז כתוב ככה, סדר הגודו, כתוב יסדר על שולחון וקיילה וגימו מציס, הישראל ואולו בלב ואולו בכל ואולו בנמין הזויה וכולי, כתוב הכל מה שצריך לעשות. הרבי היה, לפני שהיה עושה את זה, הרבי היה אומר בלחש את מה שכתוב כאן בהגדה. סדר על שולחונו קערה וכולו, החזרת שעושים כהן, את כל זה הרב היה קורא בפנים, אומר את זה בלחש, ואחרי זה מסדר בפועל. אז הזרויה שמים לימין הביצה, לוקחים ביצה קשה. הרב היה בדרך כלל שם לב, זה הרי עגול, אז לא לעשות, לא לשבור שום דבר, לשים אותה כמו שהיא, לפעמים זה היה מתגלגל, היה מחפש תנוחה שזה יעמוד. פעם אחת אני זוכר שהרב נתן שבירה, כי זה התגלגל יותר מדי וזה לא מצא מקום תנוחה, אבל בדרך כלל זה רק פעם אחת. בדרך כלל הרבי דייק שהביצה תהיה שלימה והיא תעמוד. המורר, המנהג שלוקחים גם חרי וגם עלי חס. החרי הרב היה לוקח כזית מאוד גדול, הרב לוקח ארבע כפות של מרק, כפות גדולות שהיו שם מלאים מהצלחת של החרי, ארבע כפות, הרבה סוחט את המים על הרצפה ועושה מזה כמו ביצה כזאת, זה עיגול, זה היה כזית כזה, גדול כזה. מבד זאת, אז הרבי גם לקח חתיכה לא מרוסקת יחד עם זה ביחד, וכיסה את אחרי עם הרי חסר. בדרך כלל לוקח עלה אחד למעלה, אחד למטה. אם היו עלים קטנים, היה יכול לקחת שניים או שלוש, למעלה ולמטה. וזה היה הסגול הראשון. היינו זרוע מימין, ריצה משמאל, והמרור היה באמצע. חרוסת. והסגול השני זה חרוסת מימין. אז היה צלחת של חרוסת, רבי לקח עם סכין קצת, והיה שם על המפה של המצות. חרוסת הייתה יבישה, אבל בזמני לא היה, הרבי לא לוקח שום מפית, רק על המפה של המצות שם את החרוסת. חרוסת הייתה יבישה, אז זה לא גרם לחלוחית למצות. אבל במשך הסדר היה המפה עם הלכלוך של החרוסת, בסדר השני כבר ראו שהמפה היא לא ממש נקייה לגמרי, כי הלכלוך של החרוסת הייתה מהליל הסדר הראשון. הבצל זה הקרפס, ככה מנהג אצלנו. בזמני אז לא היה בצל שלם, היה קצת חתוך. היו זמנים שהוא לקח בצל שלם, אבל מתי שאני הייתי, היה בצל לא שלם. והחזרת זה אותו דבר כמו המרור. התיאור שתיארתי קודם, שהרבי לקח ארבע כפות גדולות, מלאות, ועשה מזה ביצה, וחתיכה לא מרוסקת, וכיסה עם עלים, אותו דבר היה החזרת. שזה שעם המרור, הרבי אכל את הכזית מרור הראשון, והחזרת זה היה בשביל הקוירך. עם זה הרבי עשה אחרי זה את הכהן. אחר כך כתוב בהגדה סימן סדר של פסח, קדיש וחץ, קרפס יחץ, מגיד, רוחצו, מויצי, מצו, מורו, קוירך, שוכנוי, רחצוף, וברה, אכל, לרצו. הרבי אמר את כל זה, ראו שהרבי אומר את זה. עכשיו מתחיל קידוש. הרב היה עושה קידוש בעמידה, הוא עצמו היה מוזג את הכוס מבקבוק. על השולחן היו קנקנים של כסף שמילאו אותם עם יין, אבל הרבי היה לו בקבוק אישי שלו. באותו זמן היו, אני לא יודע אם ראיתם כזה דבר בכלל, היה של קדם, היו בקבוקים כאלה עם שתי אוזניות גדולים כאלה. איזה בקבוק הרבי השתמש? הבקבוק היה מכוסה עם מעטפה כזאת חומה גדולה, כמו עכשיו, כמו בהתוועדויות, כך היה גם כן. בקבוק לא עמד על שולחן, עמד על המצפה, אבל הוא היה עם עטוף, עם מעטפה חומה. הרבי מזג לתוך הכוס עד שהתמלא כל הכוס והיה גדוש, קצת ירד לתחתית, והרבי עשה את הקידוש בלחש, לא שמעו, בעמידה, בלחש, לא שמעו. העזרת נשים הייתה בחדר סמוך, לא ראינו. היה מישהו ברקי, הנכד של הרב ריאץ, הוא עשה להם את ההגדה, אבל הקידוש של הרבי לא שמעו. אחרי שהרבי סיים את הקידוש, אז כולם עשו קידוש, המניין של המסובים גם כן עשו קידוש. אחרי שהרבי סיים את הקידוש, הסדר של הקידוש זה שלוקחים את הכוס ביד ימין, מעבירים אותו ליד שמאל ומעמידים אותו על כף היד, והאצבעות הן זקופות. ככה מנהג גם כל השנה, וככה הרבי עשה. אחרי שהוא גמר לעשות את הקידוש, אז הוא התיישב והניח את הכוס, שיהיה יותר נוח לשתות, לא לשתות ככה, לקחת את הכוס רגיל, והסב צד שמאל ושתה את כל הכוס עד תומה. אחרי זה הורחץ. אז בהגדה כתוב, זה הלשון, זה הלשון של האלטר רבי בסידור, הורחץ ונויטל יודוב ואינו מבורך. הרבי היה אומר את זה לפני שהרבי היה עושה את זה, אבל הרבי היה אומר גם הורחץ וגם קרפס, כדי לא להפסיק בין נטילת ידיים ובין קרפס. זה שנוטלים ידיים זה בגלל הקרפס, שכל דבר שתוטלים אותו במשקה נוטלים ידיים בלי ברכה. אז הרב אמר את מה שאלטר רבי כותב, הורחץ ונויטל יודו ואינו מבורך, קרפס נויטל פוחס בקזייס קרפס ויתבר במי מלח. הרב היה נכנס למטבח לטול ידיים, אנחנו לא ראינו איך הרבי נוטל ידיים, אבל לא הביאו לרבי קערה עם נפלה כמו שזה בפברינג, אלא הרבי בעצמו נכנס למטבח ונוטל שם את ידיו. אחרי זה הרבי לקח מהקערה את הבצל ולקח סכין והוציא את האמצע, חתך, הוציא את האמצע של הבצל, והיה כוס ימי מלח. הרב לקח את המחייה, הוסיף עוד שלוש פעמים במלח וטבל שלוש פעמים את הבצל ועשה בויר פרי ואדומו. וכתוב שצריכים לכוון להוציא את המורוי בברכה הזאת, ואוכלים את זה בלי הסיבה. אחרי זה יחץ, שוב הרב קורא מה שכתוב בסידור, ויקח מצה אמצעית ופורסה לשניים, את כל הנוסח כאן הרב קורא את זה, ואחרי זה הרב עושה את זה. המנהג, הרב היה חוצה את המצה האמצעית, לא מוציא אותה אלא איך שזה מכוסה עם המפה, אז הרב היה פורס לשניים, והמנהג שהחלק הגדול של האפיקומן עושים אותו לחמש חתיכות. ככה מנהג, הרבי עושה את זה. הרבי מסביר שהמצה האמצעית היא כנגד יצחוק, שזה עניין של גבורה, ולשבור חמש חתיכות זה להמתיק את החמש גבורות של יצחוק. והפיקומן, הפיקומן זה השפעת מזון, להמתיק את הגבורות של יצחוק על ידי חסד של אברהם, השפעת מזון. זה הרבי מסביר במנהוגים. הרבי היה חותך את או פורס את האפיקומן לחמש, מוציא מהמפה את החמש, והרבי היה עוד מפה, אותו דבר כמו הראשונה, מפה מרובעת כזאת, ושם הרבי היה מכניס את החתיכות אפיקומן, ושם את המפה עם החתיכות שבתוך המפה בין שתי הכריות שהיו על הכיסא שהרבי היה עושה סיבה. החלק הקטן נשאר בין שתי המצות. אחר כך בא מגיד. מי שהיה אומר את ההגדה בקור רם זה היה הרב רבי עקיף קץ משיקגו. הוא היה יהודי עוד חסיד של הרב רייץ, יהודי פשוט אבל תמים וחסיד, היה בר צדקה גדול. הוא היה מגיע כל שנה בחג הפסח. הבן שלו היה אז בחור, הוא היה שואל את הקושיות. אז הוא היה אומר בקול רם את ההגדה, את הניגון שלו. בסידור כתוב על מגיד, הוא מגביע כערה שיש בה מצות ויומר, ובמנהגים כתוב שהמנהג בבית הרב שלא מגביעים את הכערה, רק מגלים את קצת מקצת המצות. אז הרב היה מגלה שלושת המצות, היה ככה חלק קטן מאוד, היה מקפל את המפה מכל מצה כדי שיראו גם את המצה האמצעית, את המגולה. והתחילו, המקריא התחיל לומר בקול רם, וכולם התחילו לומר בשקט. הרבי היה אומר את ההגדה בשקט, לא היו שומעים. אמרו אילך מעניו, גם הוא בני חוירים, אז כתוב שמסלקים את הקערה עם המצות לצד אחר ומוזגים כוס שני, וכאן הבן שואל מה נשתנו. הרב היה מסלק את הקערה, אבל גם כן הרב היה מכסה את המצות. זה לא כתוב, אבל מה שכתוב שאחרי הקושיות מגלים את הפת. אז מזה משמע שקודם זה היה מכוסה. מחזירים את הקערה, מגלים קצת הפעם, ואומרים אבותי. משמע שקודם זה היה מכוסה, למרות שזה לא כתוב כאן. הרבי היה מוזג לעצמו כוס שני, כל אחד מזג לעצמו מהמסובי, ובנו של הרב רבי עקיף קץ שאל את הקושיות. אם התרגום, כפי שזה נהוג, כפי שזה גם נתפס במנהגים, אם התרגום ביידיש. אחרי שהוא גמר לשאול, אז התחיל רבי עקיף קץ לומר אבות מועילו בקול רם ובניגון, והרבי אמר בלחש. המנהג ש... כן, לפני הקושיות, אז המנהג שאומרים תתך ובדיר פרק ופיר קשס. המנהג הוא גם מי שאין לו אב אומר את זה. עכשיו יש אגדות שבראש העמוד יש אגדה, ובהמשך יש את המנהגים של הרבי והטעמים. אבל באותה תקופה היו אגדות לא ככה, התמוד שלם היה אגדה, ועוד עמוד היה טעמים ומנהגים, או לפעמים שני עמודים טעמים ומנהגים, אבל עמוד שלם היה אגדה. אז הרבי היה קורא מהר עמוד שלם, לא היה מחכה על המקריא של האגדה, ואחרי שהרבי גמר עמוד שלם הוא היה מעיין במנהגים. לגבי זאת, לרבי היה גם כסידור האריזה של רב שבתאי עם הכוונות, והרבי היה מעיין בזה גם. אותו סידור הרבי גם היה מביא להתחיס של ראש השם. וכשהרבי גמר לעיין, הוא כבר החזיק בעמוד השני באמצע, ושוב הרבי קרא עמוד שלם מהר והשיג אותו, ושוב התחיל לעיין במנהגים ובסידור האריזה, עד שהוא שוב היה בעמוד הבא באמצע, שוב הרבי היה קורא עמוד שלם ומעיין במנהגים ובכוונות האריזה. כך היה הסדר עד שהגיעו לביש עומדו, כן, האגדה כאן חסרה, אם יש עוד אגדה. הגיעו לביש עומדו, אגדה רגילה של הרבי. אז בעת אמירת ואיש עומדו כתוב באגדה שצריך להגביה הכוס ולחסות הפת. אז ככה הרבי היה עושה, שקודם היה מכסה את הפת, אחרי זה לוקח את הכוס כמו לכיבוש, מחזיק ככה, כולם היו עושים כך, ואומרים ואיש עומדו. ואיש עומדו הרבי היה אומר לכולם, כהיות שזה היה בהגבהת הכוס. אמרו את זה עם אותו ניגון של האגדה, בלי שום ניגון. אחרי שגמרו ואיש עומדו, מעמידים את הכוס ומגלים את הפת. וכך המשיכו את האגדה. הגיעו למכות. הסדר שמגיעים למכות, אז יש שופכים יין. אז הביאו צלחת, צלחת של מרק כזאת, הצלחת שמו על הרצפה, והרבי היה שופך, לוקח את הכוס ושופך ככה על הרצפה, זאת אומרת בתוך הצלחת של... כתוב שזה צריך להיות כלי שבור, לתוך כלי שבור. אני לא ראיתי שזה היה כלי שבור, יש אומרים שהיה איזה סדר. אני ראיתי צלחת רגילה של פוצליים, והיה קצת צבוע הצלחת הזאת, לא נבנה. וזה היה עומד על הרצפה, והרבי היה שופך שפיכות מאוד מאוד קטנות, כך שהגלי ה-16 שפיכות ממש היה צריך למלות מאוד קצת, נשאר כמעט הכל, רק ממש קצת נשפך, שפיכות מאוד קטנות. שאחרי זה היו מוסיפים את העיניים של משפט וממשיכים את ההגדה. כשהגיעו למצו זו, אז כתוב בהגודל נוטל הפרוסה בידו. אבל במינוגים כתוב וככה הרבה היה נוהג, שהיה מחזיק את המצות השנייה והשלישית על ידי המפה שעליהם. ובמרור כתוב גם כנוטל המרור בידו ביומה, אבל המנהג הוא שהרבה היה מניח את הידיים על המרור, על שני המרורים, אחד ביד זו ואחד ביד זו, ואומר מרור זה. אחר כך כשאימנו, ולפיכו אנחנו חיובים להוידויס, אז כתוב בגודל, זאת אומרת בסידור של אלתר רבי, יחסה את הפת ויגביה את הכוס ואוחזו בידו הציור ברכת אשר גאולות. אז מכסים את הפת ומגביהים את הכוס, אבל המנהג, כמו שכתוב במנהגים, שאוחזים את הכוס רק עד ונאמר לפונו וללוקי, והלל מורידים את הכוס. אומרים את שני המזמורים הראשונים של הלל, אחרי זה לקראת הברכה ברוך אתה לוקחים שוב את הכוס. ככה מנהג מבית סורב. כשהרבי גמר גואל ישראל, אז גם הברוכה באו פרג אופן, באותו אחיזת הכוס ממשיכים לומר את הברוכו. אחרי שהוא גמר את הברוכו, אז הוא לוקח את זה באופן רגיל ושוטף בסייבו עם הכוס הראשונה. הרבי שתה את הכוס עד תומה. אחרי זה זה רוחצו, אז הרבי היה אומר את הכל עד קוירך, מה שכתוב בסידור, רוחצו ואחר כך נויטל יודו ומבורך מויצי ויקחה מצויס מצו מורו קוירך. הרב לא רצה להפסיק בדיבור ביניהם, אז הוא אמר את הכל, ואחרי זה הרב הלך למטבח עוד פעם לטול ידיים. מויצי, אז כתוב צריכים לקחת את שתי המצות השלימות שביניהם יש החצי הפרוסה, החצי. המתי שאומרים המויצי לחם, בשביל זה לוקחים שלוש מצות, שהרי בוצעים חצי שישאר שניים שלימות. אז בשעה שעושים את הברוכה המויצי לחם מן האורץ, מחזיקים את שתי השלימות שביניהם החצי. אחרי שהוא גמר המויצי ואומרים על אכילס מצו, מורידים את המצה השלישית ומחזיקים רק את הראשונה ואת השנייה, היינו החצי, ומברכים על אכילס מצו. ובוצעים מכל אחד כזית, וזה כתוב בשולחן ערוך, יש ספק אם המויצי זה על השלימה ועל אכילס מצו זה על הפרוסה או חצי. לא ניכנס עכשיו לכל השקלוויטריה שבדבר, אבל מפני השתי הדעות האלה, אז אוכלים שתי כזיתים, אחד של המויצי ואחד של אכילס מצו, אוכלים אותם ביחד. הרבי לוקח כזית מצומצמת, לא כזית גדול, אבל המצות הם היו אבות קשות, הרבי לא היה שיניים, היה לוקח הרבה זמן לאכול את השני כזיתים, אפילו ראו שיש דם מהחניכאי. הרבה אוכל מהחניכאי, צריך ללעוס. זה היה מצות קשות. לא יודע למה לא עפו מצות דקות בשביל הרב, אבל מי שזוכר את המצות מסל סל, אם היו אבות וקשות. הרב היה משתמש עם הרבה מפיות, מנגב וזורק על הרצפה. היה פעם מישהו שרצה לקחת, הרב הבחין בזה, אז הרב אמר חשש של חמץ, אז ככה הרב. את המצה הרב אוכלים בסיבה, הסיבה כרגיל, ואוכלים אותם ביחד. הרב היה ממש נושך כל הזמן, כל הזמן מחזיק ככה בסיבה עד שהיה גומר. אם היה נופל פירורים על הקרית, הרב היה אוסף את זה, גם כן אוכל את זה. מה שנפל רצפה זה משהו אחר, אבל מה שלא, הכל, זאת אומרת, החתיכות שהיה אפשרי, לא ממש, אבל היה אוכל את הכל, וזה היה לוקח זמן. אבל הרב כל הזמן היה ככה מחזיק את שתי המצות ונוגס מזה עד שזה היה נגמר. מורויר, אז הכזית של הרבי זה היה כמו שתיארנו קודם, כזית כזאת, חתיכה ראויה להתכבד. הרבי לקח את הכל, כל מה שהיה במורוי, גם החין הזה, הכפות האלה שהרבי עשה את זה כמו פיצה כזאת, מעורכת, גם החלק הלא מרוסק יחד עם אחרי, אז מברכים על אכילת מורויר ואוכלים את המורויר בלי הסיבה. זה גם לקח זמן, היה דמעות, היה דמעות בעת אכילת המרור. זה לא רק היה עניין גשמי, זה ודאי היה עניין רוחני גם כן, להרגיש את המרירות של הגלות. וכמו שהרב כותב במנוגים, שלמה המרור נמצא על הקו האמצעי, לכאורה המרור זה גבורות, היה צריך להיות בקו מצד שמאל, למצד המרירות על המצב, אז הוא מעורר רחמים. אז ברור שהעניין של הדמעות של הרבי זה היה התעוררות רחמים. אחרי זה קוירך, קוירך לוקחים את המצה השלישית, עושים אותה ושמים את החזרת, זאת אומרת המורר השני, זה נקרא חזרת. למה הראשון נקרא מורר והשני נקרא חזרת? למרות שמנהג חב"ד שלוקחים שניהם את שניהם, אבל זה כנראה שזה ככה על פי קבולה שזה כך נקרא. אבל זה שלוקחים לקורך, כך זה נקרא חזרת. דרך אגב, חזרת זה חסה. העולם קורא חזרת אחרי, אבל זה טעות. אבל אצלנו נוהגים גם במורר וגם בחזרת, לוקחים את שניהם. אז לוקחים, אז הרבי לקח את ה... מורר השני, היינו החזרת, שזה היה בשביל הקוירך. גם כן המצא היה כזית מצומצם, שם את המורר כולו. שכחתי לומר שאת המורר צריכים לטפור בחרויסס. אז איך הרבי היה נוהג? החרויסס שהזכרנו קודם, שהרבי היה שם על המפה, זה היה חרויס אשר ואישה. אבל כדי לטבור, הרבי לוקח עם הסכין קצת חרויסס מהמפה ושם אותה בתחתית של הגביה, ששם היה יין ממה שנשפך מהכוס. אז ככה הרבי היה טובל חרויסס ביחד עם היין, אבל זה היה בתחתית של הגביה. ואני זוכר שפעם אחת הרבי דיבר על זה, שכך גם השוור היה נוהג. הרבי לוקח את אחרי וטובל אותו זה, ואחרי זה מכסה בחזרה ואוכל את המורים. הקוירך גם כן הרבי היה טובל בחרויסס, אבל חרויסס היא ואישה, כי בעיה ליין שלא יהיה חשש של שבויו וזה, אז הרבי לא את הקוירך טבל בחרויסס שנמצא על המפה, את האחרי של ה... של הכוירך. לא הזכרתי קודם שאת המצה שאוכלים בכזית, שני הכזיתים הראשונים לא טובלים במיון. הכוירך אוכלים בעשינו כרגיל. שוב, מה שהיה נופל, אז הרבה היה כן, נסיים. שולחן הערך. שולחן הערך זה איך כתוב, ואחר כך אוכל ושותה כדי צורכו, יכול לשתות יין בין כוס בית לגינוך. אז המנהג שאוכלים שלא בסיבה, ומתחילים עם אכילת הביצה, זה ההתחלה של השולחן הערך. הרבי היה מקלף את הביצה ולא חותך אותה, היה נוגס מהצד העבה, אבל קודם טובלים את הביצה במי מלח. הרבה היה לוקח שוב את המלחייה, מוסיף שלוש פעמים מלח וטובל את הצד העבה יותר, וכך הרבה היה נוגס עד שהרבה היה מסיים את הביצה. כך היו מביאים את הדגים, את הדג. אז היה קציצה דג שהביאו. הרבי היה מכסה את הקציצה הזאת עם מלח עד שזה היה לבן. דרך הטבע אי אפשר לאכול דבר כזה. שמעתי שהיה מישהו שניסה לחכות את הרבי בזה, הוא התעלף. ופשוט מלא מלח. זה הרבה היה ככה מכסה את הדג ואוכל רגיל בלי בעיה. שמעתי פעם שהשק שאל את הרבה מה העניין בזה, הרבה אמר סיגיש נקר. שמעתי שהרבי נהג בזה עד למתחס, שאחר כך הרופאים אמרו לו לרבי שהיא לא יעשה את זה. הרבי היה שומר בכל הרופאים. הרבי היה אוכל מצה גם עם הדגים, לא ביחד, זאת אומרת היה יכול להכניס בין בין, להכניס הרבי היה לוקח שתי חתיכות מצה או שלוש ביחד, אז הרבי כבר היה טובל במלח והבן מכניס מצה לפה גם באמצע הדגים, בסוף הדגים. אחר כך בין הדגים למרק הרבי היה שותה יין, לא היה אומר לחיים, אבל שותה משהו, רביס קצת יותר מחצי הגביע. למרק אז היה קערה של האדמו"ר הזקן של כסף, הקערה עם שתי ידיות, היו ממלאים אותה עם מרק. וכשהיו מגישים את המרק לרבי בצלחת, אז הרבי היה לוקח שלוש כפות מהמרק שהיה בצלחת של האדמו"ר הזקן ומכניס לצלחת שלו, וכך היו עושים אחר כך כל המסורה. למרק היה גם כן כאלה חביתיות, חביתיות שהיו חתיכות, חתוכות כמו יטריות כאלה, חביתיות כאלה. הרבי לא היה אוכל את החביתיות האלה, תמיד משאיר את זה, רק אוכל את המרק. זה היה סיפור שפעם מישהו התבטא, אמר את המילה לוקש. יש כאלה שאומרים שהוא אמר קנידלך, אבל לי זכור, אני שמעתי שהוא אמר לוקש. לוקש זה יטריות. אז בגלל שהוא אמר את המילה הזאת, או קנידלך לפי הגרסה השנייה, אז הרבי גם את המרק לא אכל. את החביתיות אף פעם לא אכל, אבל בגלל זה שהרבי לא אכל גם את המרק, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זה היה, אבל הרבי רצה שכולם יאכלו, אז הרבי ככה התעסק עם הקרקף כל הזמן, נהיר ככה, שיראו שהרבי מתעסק עם המרק פה, בינתיים כולם גמרו, ועד אז הרבי כל הזמן התעסק עם הקרקף. נהיר את המרק. אחר כך הביאו את הבשר, לרבי היו מביאים משולש. הרבי אכל מאוד קצת מהבשר, את הדגים בדרך כלל הרבי כמעט היה מסיים את כולו, השאיר מעט, אבל הבשר הרבי אכל רבע והשאיר שלוש טובים מהמשולש, אפשר כבר להבין כמה בשר הרבי אכל. הרבי אוכל מצה בין כל דבר. המצות היו מכוסות כמובן, אבל הרב היה מתוך המפה מוציא חתיכת מצה. לפני האפיקומן הרב היה שותה גם מים, וזה כתוב באמת שיזהר שלא ישתה אחר האפיקומן. אז במילא מה הפירוש יזהר שלא ישתה? אז צריכים לשתות קודם, זה הפשט. כך צופון. צופון זה אפיקומן. אז כתוב לכתחילה לאכול שני זיתים של האפיקומן. החמש חתיכות שהרב בפרס היה בזה שתי זיתים, כל פנים, מצומצמים ודאי. הרב הוציא מהמפה שבין שתי הקרים את החתיכות אפיקומן, והרב אכל בסייבה. למה אוכלים שני זיתים, אחד לזכר לפסח ואחד זכר למצה שאוכלים עם הפסח. הרבי היה מדייק לאכול לפני חצות. בעצם בעיקר רבותי נשיאינו היו מדייקים רק בסדר הראשון לאכול לפני חצות. בסדר השני אז היו מעריכים בביור האגדה באמצע הסדר, ולכן לא היו מקפידים לאכול לפני חצות. אבל הרבי בדרך כלל שני הסדרים היו אותו דבר, בגלל שהביאורים בהגדה שהרבי היה אומר בליל הסדר השני זה היה אחרי סיום הסדר. זאת אומרת, אצל רבותי נשיאינו זה היה באמצע הסדר, אבל הרבי היה נוהג, נראה שאי אפשר שכולם ייכנסו בחדר הקטן הזה, אז הרבי היה נוהג שבליל הסדר השני הרבי היה יורד למסמדרש עם הגודל של פסח, וזה היה פברינגן, רק פברינגן בלי לחיים, כי אי אפשר אחרי אביקוים לשתות להגיד לחיים, אז היה פברינגן יבישה כזאת, שיחות עם ניגונים בין שיחה לשיחה, ומיימר בניגון שיחה היו בשנים אחרי זה. זה היה כל זמן שהרבי אכל את הסעודה למעלה בדירה של הרב רייץ, אז בליל הסדר השני אז הרבי היה אומר ביורים על הגודל, וגם מיימר היה בדרך כלל הרבי היה יורד באחד וחצי, יחצוס היה נגיד ב-12, אז לקח הסיום של הסדר עוד בערך שעה, ואחרי זה באחד וחצי בדרך כלל, כזכור לי, הרבי היה יורד, והפברינגן היה נמשך עד 4:15 בערך, בדרך כלל, לפנות בוקר. בליל הסדר הראשון, אחרי הסדר הרבי היה הולך הביתה, וכל התמימים היו מלווים את הרבי עם שירה וזמרה בדרך כלל, והרבי היה הולך, המסלול של הרבי היה ככה, שהרבי היה הולך בכיוון של ברוקלין, יוצא מהדלת הראשית, היה מגיע לברוקלין, היה פונה שמאלה עד פרזידנט, אחרי זה היה חוצה את הכביש והולך בכיוון של פרזידנט עד מול הבית, אחרי זה שם חוצה את הכביש עוד הפעם, כשהרבי הגיע לדלת של הבית הסתובב לתמימים ומיד הלהיב את השירה. ככה זה היה כל פעם. בכל אופן, נחזור, הסופון היה גם בשני הסדרים בדרך כלל זה היה יוצא לפני חצות, רק בליל הסדר הראשון הרבי תמיד היה שואל בחור מה השעה או את המשמש משהו, בדרך כלל 10 דקות לפני חצות היה אוכל את האפיקוים. בירח מוזגים כוס שלישי, אבל הרבי נותן לשטוף את הכוס, התחתית של הגביע היה עם שיריים עם החרויסס שם, הרבי נותן לשטוף את הכוס לברכת המזון, הוא מביאים את הכוס נקי מודח, הרבי מנגב אותו כמו בקידוש, שתמיד הרבי היה לוקח מפה מנגב מבפנים מבחוץ, והרבי מוזג את הכוס השלישי. המזמן היה בעל ההגדה, מי שאומר את ההגודל, לא הרבי. ברכו בחסם מוזוי. כן, הרבי היה מוזג את הכוס של אליהו לפני ברכס המוזון. זאת אומרת, גם לפני שהוא מזג את הכוס של ברכס המוזון, דבר ראשון היה מוזג את הכוס של אליהו הנביא. הכוס של אליהו הנביא לא היה גביע של כסף, היה כוס של זכוכית כמו כוס של תה, כוס גדולה כזאת של תה, זה היה הכוס של אליהו. ואחרי זה אצל הרב דרשוור היה שבדרך כלל היו מוזגים אחרי ברכס המוזון, רק לפעמים לפני ברכס המוזון. אז הרב פעם אמר שהיות שהוא לא יודע מתי, אז הוא מוזג תמיד לפני ברכס המוזון. ועוד דבר, בגלל של יואנובי שיבוא קודם. והמנהג הוא שרבותי נשאינו בעצמם היו מוזגים את הכוס של אליהו הנביא. זה היה שהרבי כותב שהרבי דרשוור היה מדגדג בעצמו למזוג את הכוס, ומדור לדור האדמו"רים דקדקו בזה. גם הרבי היה מוזג בעצמו. אחרי ברכס המוזון, כן, את הכוס של ברכס המוזון, שוב הרבי שותה בסייבר רגיל. אבל כאן, אז חשוב לציין, שאוחזים את הכוס, כולם אוחזים את הכוס עד סיום הברכה השלישית, בואי נברך מבירשולוי, ומניחים את הכוס. אבל כשהרבי היה עושה בויר פרק אופן, השוב מחזיק את הכוס כמו שמחזיקים אותו בברכס המוזון. אחרי הסיום של בויר פרק אופן, לוקח רגיל ושותה בסייב. אחר כך מתחיל שפוך המוזכו. מוזגים את הכוס הרביעית ופותחים את הדלת. אז בדרך כלל היו שני שלוחים יוצאים כל אחד עם נר ופותחים את הדלת. מי שפוך המוסחו? מה? את הדלת של שיוצאים למדרגות היו פותחים? כן, אני לא יודע מה היה למטה, זה אני לא יודע. אולי פתחו גם למטה, זה אני לא יודע. דרך כלל אני הייתי עומד אחרי הכיסא של הרב רייץ, והרב יושב פה מצד שמאל, אז ראיתי הכל. פעם אחת יצא לי לעמוד מאחורי הכיסא של הרבי. היות שעמדתי קרוב, מי שפוך המוסחו, אז הרבי אמר בדבקות מאוד גדולה, זה היה, אפשר לומר שהפעם היחידי שהיה אפשר לשמוע אחרי במתפלל בדבקות. עד אחרי סיום משתבח. זה היה שונה ממה שהיה אגדה קודם, שלא שמעו כלום. אלו שעמדו קרוב שמעו שהרב אומר בדבקות מאוד נפלא. אני אחזור איך שאני זוכר ששמעתי איך הרב היה אומר, עם הניגון שהרב היה אומר את החלק הזה של ההגדה, מי שפוך המוסחו, עד הסוף. רב היה אומר ככה: שפיך חמוס חול הגאים אשר לידוכו ועל ממלוכיס אשר בשים חולי קורו כי אוכל אסייקב ואסנובנו אישמנו שפוך עלים זמחו וחרינה פחו יסיגים תרדיב בירף וסשמיד דבים מתחס שמי השם. הרב היה ככה מחזיק עם את הידיים בכיסא, והרב, התנועות של הרב היה ככה קלות, כמו שראינו את הדבקות של הרבי, אפשר לראות את זה בווידאו, מתי שמנגנים את הניגון של האלתרבי. הרב ככה מתנועה מאוד קלות, ורואים את הדבקות, אבל שמעו, ככה הרב היה אומר במשך כל ההלל, גם ההמשך היה ככה: לילונו השם לילונו כי לשים חותן קורן על חסד חל עמיתךו לא מויים ועגיים היינו מוליקיים וליקינו בשמויים קהילה של חופץ עושו צבגים כסף וזורו מעשה ידי אודו. ככה הרבה פסוק אחד בעלייה, פסוק אחד באתנחת, וככה היה כל העלם, וככה המשיך גם כן הרידו העלם הגדול הרידו לשם כאילו לומחסתי, גם כן היה בדיוק אותו ניגון: הידו לשם כי תאים כי לילום חסדי הידו לליקי וליקים כי לילום חסדי. ככה היה עד נשמס, ונשמס כבר היה קצת שונה, כי שם זה לא הולך פסוקים. אז היה נשמס כל חי תבוכס שמך שם לקינו ורוח קורבוס עוד אפורי ושרי ממזיכךו נועלו ודועלו עתו. ככה היה הולך ככה קצת לפי התפילה של יום חול קצת, ואחרי זה כזאת התנחת, וככה הלך גם עד סוף השתבח. בדרך כלל הרב היה מסיים ביחד עם המקריא של הבעל הגודל, שהוא גם היה אומר לאט. פעם אחת היה שהוא סיים קודם ועוד הרב עוד היה באמצע, ואז כולם שמעו. זה כאמור אי אפשר לתאר, אני אומר את זה ככה, אבל אי אפשר לתאר את הדבקות של הרבי שזה היה, איך שזה היה. זה פשוט לא ניתן לתיאור בכלל. פעם אחת היה שהרבי אמר לא איסי נפלו איס גדולס לבד וכאילו נמחסתו של הוידו שלוש פעמים, והרבי ככה עשה עם היד חזק עם אותו ניגון. אחרי שגמרו הרב גמר השתבח, אז לקח את הכוס, שוב שם אותו כמו בקידוש, אחרי זה, אחרי ביר פרגופן לקח אותו רגיל ושתה בסייבו, ואחר כך ברוך אחרינו ולשון נעבור בירושלוי. הבלגות הכריז המקריא וכולם אחריו. המנהג אצל רבותי נשיאנו שמחזירים בחזרה את הכוס של אליהו הנביא לבקבוק ושרים בעת מעשה תניגון כלה עטו וידך, ככה מנהג. אבל אצל הרבי זה היה עבודה שלמה, זה לקח 10 דקות, כפשוטו, 10 דקות לקח להחזיר את הכוס של אליהו הנביא לבקבוק. הרבי היה שופך מהכוס של אליהו לגביע שלו, מהגביע לבקבוק, מהבקבוק שוב לכוס ושוב לגביע. זה היה עבודה שלמה, הלוך ושוב לבקבוק ולכוס ולגביע, ככה זה היה. אנחנו בכלל לא יכולים לעשות את הסדר פה, כי זה הלך כל כך הרבה פעמים הלוך ושוב, וראינו שזה עבודה שלמה. אין איתנו יודע עד מה בכלל, מה הדבר הזה. וכל אותו זמן היו מנגנים כלה עטו וידך. בכלל בסעודה לא ניגנו. פעם אחת נדמה לרבי עקיף קץ עורר על זה, אז הרבי אמר, נו, אפשר לנגן. זה פעם אחת שניגנו הלחס כמה וכמה. אבל בדרך כלל לא היו מנגנים בכלל, רק מה? היה שאלות ותשובות. זה כבר נתפס במלך במסיבוי, שרשג היה שואל, והרב היה עונה תשובות קצרות. היו לפעמים שהבחורים היו מעוררים את הרשג דברים מסוימים שנשאר. אחד הדברים שאני זוכר, זה היה, והרב אמר על זה אחרי זה שיחה בעריכות בפברינגן, באחרי של פסח, אבל השאלה הייתה שבשרונו של אלתרעב כתוב בנוגע לארבע כוסות, שזה כנגד 4 לשונות של גאולו. אז בפוסוק כתוב ויצאתי ויצרתי וגואלתי ולוקחתי, ואלתרעב בשרונו כותב ויצאתי וגואלתי ולוקחתי ויצרתי. אז לא יודע מי בחור עורר את השאלה הזאת, אמר לרשק שישאל את הרבי, והוא שאל, והרבי אז בשעס מייסי אמר שהוא ידבר על זה בהתוועדות. והיה שיחה מאוד בעריכות, וכמדומה שזה כבר נתפס בליקוטי סיכס מוגי. נדמה לי זה היה בחופטס, שאחרי הסדר, נגמר הסדר, אז רשג ניגש ככה בחול, הוא רעדה לרבי, והוא ביקש ממש תחנונים מזול מרעריינים מן קרובות, שהכניסו אותו למעגל. והרבי ענה לו, אז זה במרון גיפרה ודם סדר צוזמן, אז זה במרס מקום פסח צוזמן. כמו שעשינו את הסדר ביחד, כך נאכל את הקורבן פסח ביחד. עכשיו ביקש שיכניס אותו למעגל, זאת אומרת, של רבותינו סדר. פעם אחת היה, בדרך כלל אמרנו שהרבי היה יוצא מהדלת הראשית והולך לכיוון כמו תמיד. פעם אחת הרבי הלך לכיוון של יוניון, לא ידענו מה קורה. הבחורים הולכים עם הרבי, ביוניון הרבנית חיכתה לו, והרבי הלך ביחד איתה עד לבית. אז היה שקט. זה היה פעם אחת ויחידה מכל אותם שנים שאני הייתי. לא, הרי הרבי בקינגסטון הלך ליוניון, ושם הוא נפגש עם הרבנית, והם הלכו ביחד את יוניון, עד שהגיעו לברוקלין, אותו דרך. אבל... מה?
תמיד היה הרגע
לך בברוקלין. כן. מה שהיה נשאר במפה של הרבי, החרויסס והזויה. אז כמה פעמים זכיתי לקחת משם. כי זה מעט קרוב, אז למחרת היה אפשר לאכול את זה. כי זה היה על המפה, בפנים המפה לא יעזתי לקחת את המצה שנשארה. אבל על המפה, בין רגע הזה, לקחנו את זה. זהו בדרך כלל מה שזכיתי לראות, ויהי רצון שבאמת אנחנו נזכה לראות את הרבי עוד הפעם, עורך את הסדר, בייס אביגדוש השלישי, נויכל שוב, נזבוכים ונפסוכים, שנזכה בשעון הזו לראות את זה. נו, הכושר מפרי לכם פסח לכולם.